השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שמואל אלעזר בן אברהם מנחם, שמוליק מאיר, זיכרונו לברכה. שמוליק היה סגן ראש עיריית ירושלים, הוא לחם לבניינה, לאחדותה, לקדושתה של העיר. היום עלו 25 שנה לפטירתו, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר c9.org.il. אנחנו לומדים היום את דף י' במסכת תענית, נתחיל בשליש העליון של עמוד א', נסיים בעזרת השם את הפרק בט"ו עמוד א', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בתעניות ציבור, ולגבי זה נחלק את השיעור לשישה חלקים, אבל לפני זה בואו נזכר בסדר התעניות. יש לנו סך הכל שלושה סטים שחייבים להתענות בהם, כלומר, יש בהתחלה את הסט של שלוש תעניות שרק היחידים מתענים, ויש גם בסוף סט של תעניות שרק היחידים מתענים, אבל באמצע יש שלושה סטים של תעניות שכולם צריכים להתענות. וזה שלוש התעניות הראשונות שמתחילות בראש חודש כסלב, עוד שלוש שמתחילות אחרי זה אם לא היה גשם, ואז עוד שבע אם עדיין לא היה גשם, כשבכל שלב התעניות נהיות יותר חמורות, אלה התעניות, ועכשיו כאמור יש לנו שישה חלקים די פשוטים. חלק ראשון זה לגבי נשים שמעוברות ומניקות, האם הן צריכות לצום בתעניות הגשם. ולגבי זה יש לנו שלוש ברייתות שלכאורה סותרות, ברייתא אחת אומרת שהן מתענות בראשונות, ברייתא השנייה אומרת שהן מתענות באחרונות, וברייתא השלישית אומרת שהן לא מתענות לא בראשונות ולא באחרונות. מה עושים עם הסתירה הזאת? אומר רבשי, הן לא מתענות לא בראשון ולא בשלישי, אלא בסט השני, הסט האמצעי. ולמה? כי את כל שלוש הברייתות אפשר להסביר שהם התכוונו בדיוק לזה, לסט השני. איך? כי כשהברייתא הראשונה אמרה שהן מתענות בראשונות, אפשר להסביר שהתכוונה לסט השני, שאומנם לא הכי ראשון, אבל הוא ראשון ביחס לסט השלישי. ואותו דבר, הברייתא השנייה, כשאמרה שהן מתענות באחרונות, גם כן אפשר להסביר שהכוונה לסט השני, כי אומנם לא הכי אחרון, אבל הוא אחרון ביחס לסט הראשון. והברייתא השלישית, כשאמרה שהן לא מתענות לא בראשונות ולא באחרונות, התכוונה בדיוק לזה, לא בסט הראשון, לא באחרון, אבל כן בסט השני, האמצעי. אז בקיצור, הן מתענות בסט השני, וזה היה החלק הראשון של השיעור. החלק השני באמצע עמוד א' זה לגבי הסט השלישי של תעניות, שבו יש שבע תעניות שאומרת המשנה שהן חמורות יותר מהתעניות הקודמות בזה שגם מטריעין בהן. מה זה מטריעין? אז רב יהודה אומר, הכוונה היא שתוקים בשופרות, אגב יש ראשונים שאומרים שהכוונה היא לחצוצרות, אבל אותו רעיון, לעומת זאת אומרים בשם רב שזה לא תקיעה, אלא תפילה, תפילת עננו אבינו עננו וכו', שאנחנו אומרים בסליחות. אז שוב, רב יהודה אומר שופרות, רב אומר תפילת עננו אבינו עננו וכו'. אלה הדעות, ועכשיו נראה שתי קושיות על דעת רב. קושייה ראשונה זה מברייתא, שאחרי שהיא אומרת שמטריעין, היא אומרת סימן לדבר יריחו, ומסבירה שהיא מתכוונת שכמו שביריחו השופרות הועילו, כך גם בתענית ציבור. אז הנה מפורש שמטריעין, הכוונה היא בשופרות. עונה הגמרא, ואנחנו מסבירים את זה לפי הריטב"א, לא לפי רש"י, עונה הגמרא, אתה צודק. באמת, המחלוקת היא לא כל כך קיצונית, אלא כולם מסכימים שמטריעין זה שופרות. המחלוקת היא רק האם עושים בנוסף לשופרות גם את תפילת עננו, שרב יהודה אומר שלא, ורב אומר שכן. זו הקושייה הראשונה, והתירוץ צמצמנו קצת את המחלוקת. אבל זה עדיין לא מספיק, כי יש לנו קושייה שנייה, וזה מברייתא שאומרת שעל שאר הפורעניות, למשל חיכוך, כלומר שכין, או חגב, כלומר הרבה, לא מטרין, אלא צועקין. כלומר, להטריע ולצעוק זה שני דברים שונים. לצעוק זה תפילה בפה, ואילו להטריע זה משהו אחר, לא בפה, אלא בשופר. אז הנה עוד ראיה לרב יהודה, שמטרין זה רק בשופר ולא גם תפילה. זו הקושייה השנייה, וגם כאן עונה הגמרא, אתה צודק. באמת הברייתא הזו היא נגד רב יהודה, אבל יש לנו משנה שהיא לטובת רב יהודה, וממילא בעצם יוצא שזה מחלוקת תנאים. איזה משנה? עוד כמה ימים ביוטת עמוד א', אומרת המשנה, מטריעין גם בשבת. עכשיו, אם מטריעין זה רק שופר, אז ודאי שלא היו עושים את זה בשבת, אלא כנראה שמטריעין זה לא רק שופר, אלא גם תפילה, ננו אבינו עננו, ולזה המשנה שמתכוונה שעושים את זה גם בשבת. אז לסיכום, יש מחלוקת אמוראים, האם זה רק שופר או גם שופר וגם עננו, ובסוף ראינו שזה בעצם גם מחלוקת עניים. הברייתא אומרת כמו רב יהודה שזה רק שופר, אבל המשנה אומרת כמו רב שזה גם עננו. וזה היה החלק השני של השיעור, הגענו לשורה האחרונה בעמוד א'. החלק השלישי של השיעור בשורה האחרונה בעמוד א' זה לגבי האם אפשר להוסיף מעבר ל-13 תעניות. כלומר, אמרנו שיש שלושה סטים של תעניות שבאמת ציבור מחויב, שלוש ראשונות, שלוש אמצעיות ואז עוד שבע, סך הכל 13. השאלה היא, מה קורה אם זה לא עוזר? האם אפשר להוסיף אחרי זה עוד? ולגבי זה נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון, לגבי גשמים עולה בגמרא שברור שלא עושים יותר מ-13, עוד מעט נראה למה, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה מה לגבי טעניות על צרות אחרות שלא קשורות לגשם. האם כאן, אם זה לא עזר, אפשר יותר מ-13? ולגבי זה הגמרא מספרת שבאמת קרה כך בימיו של רב יהודה נשיאה, ושימו לב, זה לא רב יהודה הנשיא, רבי, אלא הנכד שלו, רב יהודה נשיאה. בכל אופן, בימיו הייתה איזושהי צרה שלא קשורה לגשם, והוא גזר את כל הטעניות, הגיעו ל-13, ועדיין הצרה לא עברה, ואז יש מחלוקת, האם אפשר לעשות יותר. רבי עמי אמר לו שלא עושים יותר מ-13, גם בצרות אחרות, אבל אמרו בשם רבי יוחנן שעושים. ומה בעצם המחלוקת? המחלוקת היא, למה לא עושים יותר מ-13 טעניות כשאין גשם? רבי עמי מבין שפשוט אי אפשר להגזים, אי אפשר להטריח את הציבור יותר מדי, וממילא זה נכון גם לגבי גשם וגם לגבי צרות אחרות. לעומת זאת, רבי יוחנן מבין, כמו שעולה בהמשך הגמרא, שהסיבה היא לא שלא רוצים להטריח את הציבור, אלא פשוט כי בגשם, אחרי שעברנו 13 טעניות, אז הגענו כבר לסוף הרביעייה הראשונה, כלומר סוף חודש טבת, ובעצם די פספסנו. כלומר, גם אם עכשיו יהיה גשם, זה כבר לא כזה יעזור, ולכן אין טעם להכריח את הציבור לעוד טעניות. כמובן, היחידים שרוצים יכולים, אבל לא מכריחים, אבל זה כמובן סברה ששייכת רק בגשם. בצורות אחרות, כל עוד הצרה עדיין נמצאת, אפשר להמשיך ולהוסיף טעניות. זו המחלוקת, שוב, לרבי עמי, בין בגשם ובין בצורות אחרות לא מוסיפים בשבילו להטריח, לרבי יוחנן, רק בגשם לא מוסיפים, כי כבר אין טעם, זה סוף הרביעייה הראשונה של הגשם, אבל בצורות אחרות מוסיפים. אלה הדעות באמוראים, ועכשיו נראית התנאים. אז בהתחלה הגמרא מביאה ברייתא לטובת רבי יוחנן, שבצורות אחרות כן מוסיפים, אז מה יעשה רבי עמי? אומרת הגמרא, יש עוד ברייתא, ששם זה פשוט מחלוקת מפורשת. רבי אומר, כמו רבי עמי, שלא מוסיפים בשבילו להטריח, גם בצורות אחרות. רשב"א, כמו רבי יוחנן, אומר שרק בגשם לא מוסיפים, כי שם אין טעם, אבל בצורות אחרות מוסיפים. ועד כאן הסעיף השני של החלק השלישי של השיעור. הסעיף השלישי זה בשליש העליון של עמוד ב', וכאן אני טיפה מוסיף משהו שלא ממש מפורש בגמרא, וזה שנניח שאנחנו הולכים כמו רשב"ג, שהסיבה שלא מוסיפים טעניות בגשם, זה פשוט כי רוב החורף מאחורינו אין טעם, אז מה יהיה הדין במקומות אחרים בעולם ששם החורף יותר ארוך, ויש טעם להמשיך לבקש גשם? האם שם רשב"ג יודע שכן אפשר להוסיף? אז הגמרא עוד קצת בהמשך מביאה ברייתא, ששם רבי יהודה אומר במפורש שכן. הוא אומר, מתי עושים את כל מה שאמרנו, 13 טעניות, רק בין תחילת כסלב לסוף טבת, זה דווקא כשהשנים כתקנן וישראל שורים על אדמתן, אבל בזמן הזה הכל לפי השנים, הכל לפי המקומות. כלומר, אם זה מקום שבו החורף ממשיך יותר זמן, אז אפשר להמשיך עם הטעניות גם אחרי טבת. כאמור, זה מסתדר עם הסברה של רשב"ג, שכל העניין זה שבארץ ישראל כבר אין טעם אחרי טבת, אבל במקומות שבהם יש טעם כי החורף ארוך יותר, אז עושים טעניות גם אחרי טבת. זה לגבי טעניות. עכשיו נחזור קצת אחורה בגמרא ונראה דיון דומה לגבי תחום קצת אחר, וזה לא טעניות גשמים אלא ברכת השנים, כלומר ותן טל ומטר שאומרים ב-18. וזה שהגמרא מספרת שאנשי נינווה שאלו את רבי, אצלנו בנינווה שהחורף יותר ארוך ואפילו בתמוז אנחנו עדיין רוצים גשם, אז אנחנו רוצים להמשיך ולומר ותן טל ומטר גם אחרי ניסן. הם רק התלבטו איפה לומר את זה, האם לומר את זה כרגיל בתפילה בברכת השנים כאילו שזה עדיין חורף, או לומר את זה בשמה קולנו. ובאמת אומר להם רבי, תאמרו את זה בשמה קולנו. ולמה? כי החורף הרשמי הולך לפי ארץ ישראל ונגמר בניסן. אתם באופן ספציפי רוצים להוסיף עוד, אז תוסיפו. אבל תוסיפו את זה לא בברכת השנים, כמו הרבים, אלא במקום שבו יחידים שרוצים להוסיף משהו בתפילה, עושים את זה וזה בשמה קולנו. עכשיו, אומרת הגמרא, לכאורה יש סתירה בין שני הדברים שראינו, כי מצד אחד רבי הרגע אמר שלגבי ותן טל ומטר, הולכים גם בחוץ לארץ, לפי החורף של ארץ ישראל, ולא כל מקום יקבע את החורף שלו. ולעומת זאת רבי יהודה כאמור אמר לגבי הטעניות שכל מקום לפי החורף שלו. איך מסתדרים? עונה הגמרא, מה אתה מקשה? זה שני תנאים, מותר להם לחלוק, זה פשוט מחלוקת תנאים. אז זו המחלוקת, ומה המסקנה? אז לגבי ותן טל ומטר, הגמרא מביאה מחלוקת המוראים, רב ששת אומר כמו שרבי ענה להם שבשומע תפילה, רב נחמן אומר אולי כמו רב יהודה שבברכת השנים, אבל אומרת הגמרא הלכה כמו רב ששת שבשומע תפילה, כלומר המסקנה היא שגם בחול הולכים לפי החורף של ארץ ישראל. עד כאן הסעיף השלישי של החלק השלישי של השיעור, הגענו לאמצע עמוד ב'. החלק הרביעי של השיעור באמצע עמוד ב' מחזיר אותנו לשבע הטעניות. מקודם בחלק השני ראינו שמחמירים בהם בשני דברים מעבר לטעניות שלפני זה. א', שמטריעים בהם, ושם דנו מה זה מטריעים, ובית שסוגרים בהם את החנויות. אז עכשיו נדבר על אותה סגירת חנויות. אז משמע במפרשים שלגבי חנויות שהן לא חנויות של אוכל, באמת פשוט סוגרים אותם לגמרי, בשביל להראות שהעסקים כאן לא כרגיל, אנחנו במצב חירום, לא הגיוני שכולם יסתובבו ויעשו קניות, אבל לגבי חנויות אוכל, אותם אי אפשר לסגור לגמרי, הרי צריכים לאכול בסוף הצום וצריכים לקנות אוכל לשבת, ולכן בצומות של ימי שני סוגרים במהלך היום, אבל לקראת סוף היום פותחים שיוכלו לקנות אוכל לסוף הצום, וגם אז לא פותחים את הדלת של החנות לרווחה, אלא מתאים. פותחים קצת, זה בימי שני. בימי חמישי, בגלל שצריך לקנות אוכל לשבת, פותחים כל היום. זה המשנה, ובגמרא נראה לגבי איזה שני דיונים. דיון אחד, לגבי ימי חמישי, כשאמרנו שפותחים כל היום, האם הכוונה היא שפותחים את הדלת לגמרי, או שגם אז רק מתאים את הדלת? עונה הגמרא, תשמע מברייתא, אז פותחים את הדלת לגמרי, כי כולם צריכים לקנות, יהיה עומס, אי אפשר שהדלת תהיה חצי סגורה, זה דיון ראשון. דיון שני, לפי רש"י, הדיון השני הוא לגבי ימי שני, כשאמרנו שבימי שני רק מתאים את הדלת בשביל להראות שזה לא ממש פתוח לרווחה, כאילו עסקים כרגיל, אומרת הברייתא, יש גם פתרונות אחרים בשביל להראות שזה לא ככה סתם פתוח כרגיל, וזה תלוי כל חנות וחנות והמבנה שלה. למשל, אם יש חנות שיש לה שני פתחים, אז אפשר להשאיר אחת סגורה ואחת לפתוח לגמרי, ולמשל, אם יש חנות שיש לו הצטבה בכניסה, כך שגם אם פותח את הדלת לגמרי, עדיין מי שנכנס נתקל בהצטבה ולא ממש רואה פנימה לתוך החנות, אז גם אז אפשר לפתוח לגמרי. זה דיון שני, וזה היה החלק הרביעי של השיעור. החלק החמישי והאחרון זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה מה קורה כשכל התעניות עברו, 3, 3, 7, ועדיין לא נענו. אז המשנה אמרה שאז כבר לא מחייבים את הציבור לצום, אבל היחידים, אותם תלמידי חכמים שרוצים, חוזרים ומתענים עד סוף ניסן, והם ושאר העם באותו זמן ממעטים במסע ומתן, ממעטים בבניין, בנטייה, ברוסין ונשואין, בשאלת שלום בין אדם לחברו, כבני אדם שנזופים למקום. זה המשנה, וגם כאן נעיר שתי הערות. הערה אחת, לגבי מה שאמרנו שממעטים בבניין ונטייה, אומרת הגמרא, זה דווקא כשזה בניין ונטייה של שמחה, למשל שהוא בונה בית חתנות, כלומר המקום שבו יעשו את החופה ואת שיבת ימי המשתה, או למשל בעץ שהוא נוטע אבר נקי, שזה עץ שהוא לכיף בשביל הצל, אבל אם זה פשוט בית שצריך לגור בו או עץ בשביל פירות, זה כן מותר. זו הערה אחת. הערה שנייה, אמרנו שלא שואלים שלום אחד לשני, אבל עמי הארצות לא כל כך ידעו את זה ולא הקפידו על זה, אז אומרת הגמרא שאם עם הארץ אומר שלום לתלמיד חכם, אז שלא יתעלם ממנו, זה לא יפה, אלא יענה לו בשפה רפה ובכובד ראש. זו הערה שנייה, ועד כאן החלק החמישי של השיעור. החלק השישי, בערך ברבע התחתון של עמוד ב', מובא כאן בדרך אגב, הוא לא עוסק בתעניות, אבל הוא כן עוסק באיך מתפללים בזמן שיש צרה. יש כאן ארבע מימרות של רבי אלעזר, נחלק אותם לשתי קבוצות. בכולם הוא מדבר על דברים שעושים בתפילה שמעבר למילים עצמם, וזה ליפול על פניו, או לחגור שק, או לקרוא את הבגדים, ומשותף לכל המימרות של רבי אלעזר, זה שלא כל אחד יכול לעשות את הדברים האלה, זה נשקים כבדים, לא כל אחד יכול להשתמש בהם, וכאמור נראה את זה בשתי קבוצות. אז קבוצה ראשונה, בשולחן ערוך משמע, שכאן רבי אלעזר מדבר דווקא על אנשים חשובים, הוא אומר אנשים חשובים כשמתפללים שלא ימהרו כל כך מהר ליפול על פניהם או לחגור שק, אלא רק בתנאי שהם יודעים שהם ראויים לזה, שהשם באמת יקשיב להם, כמו שהשם הקשיב ליהושע בן נון כשהוא נפל על פניו אחרי שעם ישראל נכשל במלחמת העי, וכמו שהשם הקשיב ליהורם מלך ישראל כשהוא חגר שק ברעב וזה הפסיק את הרעב. אבל אם אדם לא יודע שהוא בדרגה הזאת, שלא ייפול על פניו ושלא יחגור שק, כי זה סתם יהיה ביזיון בשבילו, יחשבו שאולי הוא חוטא ולכן השם לא מקשיב לו, זו קבוצה ראשונה של מימרות, והיא גם מובאת להלכה, שאדם חשוב לא ייפול על פניו, אלא אם כן הוא בטוח שהשם יענה לו. הקבוצה השנייה, זה קצת יותר אגדת, זה שומר רבי אלעזר, לכל אחד יש את הדרך שלו. הוא אומר את זה גם לגבי תפילה על צרות, למשל שבחטא המרגלים יהושע וכלב קרו את בגדיהם, ואילו משה ואהרון נפלו על פניהם, כלומר לכל אחד הדרך שלו, והוא אומר את זה גם לגבי הגאולה שבעתיד לבוא יבואו העמים לקבל את פני עם ישראל, וגם שם לכל אחד הדרך שלו, המלאכים יקבלו את עם ישראל בקימה, יקומו, ואילו השרים בהשתחוויה. אלה שתי המאמרות בקבוצה השנייה, ועל שתיהם מקשר רבי זרע מבב החיבור. הוא אומר, בשתיהם אנחנו רואים בגלל בב החיבור שמה ש רבי אלעזר אמר לא מדויק. כלומר, בישוע וכלב אמנם כתוב שהם קרו בגדיהם, אבל כתוב את זה אחרי הפסוק שמשה ואהרון נופנים על פניהם, והפסוק של יהושע וכלב מתחיל בוו, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה, משמע מהוו החיבור שהם גם נפלו על פניהם, כמו בפסוק הקודם, וגם קרו בגדיהם. ואותו דבר הוא מקשה לגבי הגאולה, כתוב מלאכים יראו וקמו, שרים וישתחוו. מה זה וישתחוו? וו החיבור, משמע שהם גם יקומו וגם ישתחוו. אלה התקפות של רבי זרע, הגמרא לא מביאה לזה תשובה, ועד כאן עיקר החלק השישי, ארבע מימרות של רבי אלעזר. בסוגריים, אגב, זה מביא מימר דומה של הרב נחמן בר יצחק לגבי הפסוק בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שגם כאן רואים שלכל אחד מה שמתאים לו, הצדיקים יזכו באור והישרים יזכו בשמחה. ובזה סיימנו את החלק השישי וסיימנו את הפרק. הדרן הלך, מימתי, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בתעניות ציבור, חילקנו את השיעור לשישה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מעוברות ומעניקות, אמרנו שלמסקנה הם צמים את הסט האמצעי של הצומות, לא הראשון ולא האחרון. בחלק השני דיברנו על הסט השלישי של התעניות, כלומר שבע התעניות האחרונות, שראינו ששם גם סוגרים חנויות וגם מטריעים. מה זה מטריעים? רב יהודה אמר בשופרות, רב לפי המסקנה אמר גם שופרות, אבל גם עננו אבינו עננו, הקשנו עליו שתי קושיות, ובסוף אמרנו שזה מחלוקת תנאים, זה היה החלק השני. בחלק השלישי, האם אפשר להוסיף מעבר ל-13 תעניות, אז בגשמים לא? מה לגבי שאר צורות? אמרנו שזה בעצם תלוי למה בגשמים לא. לפי רבי עמי זה כי לא רוצים להטריח את הציבור, ממילא גם בשאר צורות לא רוצים להטריח. אבל לפי רבי יוחנן זה לא כי לא רוצים להטריח, אלא פשוט כי אין טעם להתפלל לגשם כל כך אחרי תוות, אבל בשאר צורות יש טעם ואפשר להמשיך, וראינו בסוף שגם זה מחלוקת תנאים, רבי הוא כמו רבי עמי, ורשב"ג הוא כמו רבי יוחנן. אחר כך בשלב הבא, לפי הספרה של רבי יוחנן ורשב"ג, שהסיבה שלא מוסיפים זה פשוט כי אין כל כך טעם להתפלל, מה לגבי מקומות שבהם יש טעם? אז אומר רבי יהודה, באמת הכל לפי השנים והמקומות, ובחוץ לארץ ששם יש טעם, אז ממשיכים לעשות תעניות, גם אחרי זה לא הולכים לפי החורף של ארץ ישראל, וזה קשה על מה שרבי אמר לגבי ותן טל ומטר לאנשי נינווה, שהם כן צריכים ללכת לפי החורף של ארץ ישראל, ואם הם רוצים להוסיף את תן טל, הם עושים את זה בשמה כולנו, לא בברכת השנים, ואמרנו שזה באמת מחלוקת תנאים, האם הולכים לפי החורף של ארץ ישראל או שלא, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי חזרנו שוב לשבע התעניות האחרונות, אמרנו שגם סוגרים את החנויות, במי שני סוגרים אותם עד לקראת הערב, אז פותחים את הדלת קצת, ואמרנו שיש פתרון שאם יש לו שני פתחים הוא יכול לפתוח אחד מהם לגמרי ואחד להשאיר נעול, או אם יש הצטבה גם אז הוא יכול לפתוח לגמרי. בימי חמישי פותחים כל היום, והתלבטנו האם אז פותחים קצת או פותחים לגמרי, ולמסקנה פותחים גם כל היום וגם לגמרי, זה היה החלק הרביעי. בחלק החמישי, אחרי שהשבע עברו ועדיין לא נענו, אז ממעטים במסע ומתן, בבניין, בנטייה, לא שואלים שלום וכו', ועל זה הערנו עוד שתי הערות. א', מה שאמרנו שממעטים בבניין ונטייה זה דווקא של שמחה, אבל סתם בניין ונטייה מותר. ב', אם מישהו בכל זאת שואל אותך לשלומך, אז תענה לו בשפה רפה ובכובד ראש, זה היה החלק החמישי. בחלק השישי, ראינו ארבע מימרות של רבי אלעזר. שתי המימרות הראשונות היו שלא כל אחד יכול ליפול על פניו או לחקור סק, רק אם הוא בטוח שזה יענה, ושתי המימרות הבאות היו שלכל אחד יש את מה שמתאים לו. לגבי תפילה על צרה, יהושע וכלב קורו בגדיהם, משה ואהרון נפלו על פניהם. לגבי הגאולה, כשיבואו העמים, אז המלכים יקומו לפנינו והשרים ישתחוו. רבי זרע מקשה על שני הדברים, שגם יהושע וכלב עשו את שניהם, וגם השרים יעשו את שניהם. ובסוגריים, אגב, זה ראינו את רב נחמן בר יצחק, שאומר, אור זרו לצדיק ולישרי לב שמחה, הצדיקים יקבלו אורה, והישרים יקבלו שמחה. וזה דרך נפלאה לסיים את הפרק. הדרן הלך, מימתי. כל טוב, ניפגש מחר בפרק הבא.